שלום לכל הצופים ולכל הצופות, אנחנו נמצאים בשידור חי באתר ישיבה עם הרב הגאון, הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. שלום לכבוד הרב.
שלום.
בשידור הזה אתם תוכלו לשאול שאלות, להעביר את שאלותיכם אלינו כאן לאולפן, אל הרב. אנחנו נשתדל לענות, הרב בעזרת השם ישיב על שאלותיכם. את השאלות ניתן להעביר כבר כעת בעזרת מסך שליחת השאלה שנמצא מתחת לחלון הצפייה, מתחת למסך. תוכלו להעביר את השאלות, הם יגיעו כאן אלינו ואנחנו נעביר בעזרת השם את השאלות כאן אל הרב השידור. שאלות יכולות להיות בענייני השעה, בענייני ימי בין המצרים בהם אנו נמצאים, ואולי בנושא הזה באמת נעסוק בתחילתה של תוכנית זו, נשמע מספר מילים מהרב בנושא.
אז שלום לכל המאזינים, שלום לכם. בין המצרים הם למעשה הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, שכל אחד מהימים האלה הוא למעשה זיכרון לאיזשהו חטא יסודי, תקופת יציאת מצרים, שמלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה. חכמים אמרו י"ז בתמוז זה חטא העגל, שעוד חמישה דברים קשים אחר כך יראו לעם ישראל ביום הזה של י"ז בתמוז. ללמדך שזה משהו יסודי. וכמו שכל אחד חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ואנחנו כל ליל הסדר חוגגים את יציאת מצרים, כי אנחנו חלק מאותה יציאה, ואנחנו חלק מאותה תוכנית, וחלק מאותה ברית אלוקית. ככה גם כן החיסרון הזה של חטא העגל עורב לכולנו, שזה ריחוק מהקדוש ברוך הוא, וזה חיפוש תחליפים במקום. זה י"ז בתמוז. תשעה באב זה חטא המרגלים. הוא גם חטא שחטאנו אז לפני 3,300 שנה, והוא מלווה אותנו לכל אורך ההיסטוריה. אבל בין המצרים זה הקשר שביניהם. חכמינו אמרו שיש קשר הדוק בין שני החטאים הללו, גם שזה עוסק באמונה בקדוש ברוך הוא וזה קשור לארץ ישראל, אבל זה קשר הדוק, הדוק, הדוק. באמת חכמינו אמרו 40 שנה, נענשו בני ישראל על חטא המרגלים יום לשנה, ורש"י במקום אומר, הרי אין 40 שנה, והחטא היה בשנה השנייה ליציאת מצרים, אז זה 39 שנים, איפה 40 שנה? אומר רש"י, שנה אחת מחטא העגל, גם היא נחשבת ל-40 שנה של חטא המרגלים, ללמדך שכבר מחטא העגל מתחיל חטא המרגלים. יש קשר הדוק בין הריחוק מהקדוש ברוך הוא לריחוק מארץ ישראל. וכך גם אומר להם יהושע וכלב, אומר להם, אל תמרדו בקדוש ברוך הוא. ללמדך שמרידה בירושת הארץ היא מרידה בקדוש ברוך הוא. היא נראית לכאורה לא קשורה, אבל זה קשור אחד לשני. ריחוק מהקדוש ברוך הוא מביא לריחוק מארץ ישראל. חטא המרגלים, שורשו בחטא העגל. תשעה באב, שורשו בי"ז בתמוז. הימים שבינתיים הם ימי ההתפתחות. הירושלמי אומר שה-21 יום הללו שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, אלה הימים שבהם השקד פורח. הדבר הכי מהיר צומח. יש תהליך צמיחה. בסיסי, שזה 21 יום, צמיחה לטובה, וגם יכול להיות צמיחה לרעה. ירמיה רואה מקל שקד, לומר לך שיש פה איזשהו תהליך צמיחה רע, שצומח עם ישראל, צומח פה איזשהו שקד מר, שבסופו של דבר הוא מר מכל, וזה חורבן בית המקדש. הימים שבהם הוא צומח, זה בין י"ז בתמוז לתשעה באב. צריך לעצור את זה בזמן. לא לתת למרירות להגיע לבשלות ולפרוח ולצמוח ולשתות את כוס התרעלה עד תומה. אפשר לעצור אותה. ירמיה מדבר בשלב של חורבן. אנחנו בשלב של גאולה, אבל עדיין משהו עוד נשאר בנו. לכן אנחנו צמים היום. לכן צמנו בי"ז בתמוז, ומקווים לא לצום בתשעה באב, אבל יכול להיות. ואם אנחנו צמים, זאת אומרת, משהו מעקבות החורבן נשאר בנו, וצריכים את זה לתקן. צריכים, אומר מגן אברהם בשם שער הכוונות לאריזל, כל יום, בתקופת בין הבצרים, חצי שעה, צריך אדם לבכות על החורבן. אז אם אדם לא יכול לבכות, לפחות ילמד, יבין, למה היה חורבן? מה קרה אז בימים ההם? בחורבן הראשון, בחורבן השני, ובעיקר, מה זה קשור אליי? איפה אני מתנהג כמותם? ואיפה אני יכול לתקן? איפה הם לא תקנו? אנחנו צריכים לתקן. וכשאדם מתבונן ומבין את עומק הבעיה, הוא גם בוכה. או בדמעות הלב, או אולי אפילו בדמעות העיניים. בוכה. כן, כך כתוב שבימים האלה יש כאלה שמעדרים לומר תיקון חצות, לא רק בחצות היום, אלא גם בחצות הלילה, גם בחצות היום. מתוך הכאב, מתוך הבכי. ואבא עליו השלום היה מספר תמיד על צדיקים של דורו, שהוא ראה אותם, היו בוכים בדמעות של איש. וכל תיקון חצות היו בוכים וממלאים כוסות של דמעות. והיה מספר שאמרו רבותיו, אם היינו באמת כואבים כל כך את חורבן הבית כמותם, כבר היה נבנה מזמן. סיסו איתם הסוס, כל המטבלים עליה. מי שמטבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. הבניין תלוי בבכי. בדרך כלל בניין תלוי בשמחה. כל המשמח, חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. זה כל הפנה כולה. עכשיו, אנחנו צריכים דווקא להדגיש את הכאב, את החיסרון, לא את הייאוש חלילה. את הצעקה, צעקה, מתוך ההבנה, כמה חסר, כמה גדול בית מקדש, כמה הפסדנו, כמה הוא ענק, כמה הוא גדול, כמה הוא חסר. ויצלוק ריבונו של עולם, איך עשינו שטות כזאת? איך איבדנו בית מקדש? ובבקשה, תעזור לנו להשלים את החיסרון, לבנות בית המקדש במהרה. בני ביתך כבתחילה, קונן מקדשך על מכונו, ערנו בבניינו, שמחנו בתיקונו, השב שכנתך לתוכו, שב כהנים לעבודתם, לביאים לדוכנם, לשירם ולזמרם, שב ישראל לנביהם, שם נעלה ונראה ונשתחווה. כן, הכל במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן ואמן. תודה רבה לכבוד הרב על הדברים. אנחנו מזכירים שוב, אנחנו נמצאים בשידור חי עם רבה של העיר צפת, הרב הגאון, הרב שמואל אליהו שליטה. בתוכנית הזאת אנחנו נענה, בעזרת השם, הרב יענה על שאלותיכם, אתם הצופים. את השאלות אתם יכולים להעביר אלינו כבר כעת במהלך התוכנית, באמצעות חלון שליחת השאלה שנמצא בתחתית חלון הצפייה באתר ישיבה. שאלות שהגיעו אלינו כבר כעת. שאלה ראשונה, מה נשים יכולות וראוי שיעשו בתשעה באב?
אני חושב שהדברים הכי משמעותיים בימינו לנשים ולגברים כאחד זה לחזק את האמונה ואת הציפייה ואת הלימוד על ערכו של בית המקדש. צריך לזכור שהנשים לא היו שייכות לחטא העגל ועיקר לא שייכות לחטא המרגלים. הסיפור של בנות צלופחד חוזר בתורה שלוש פעמים. אבא עליו לא מראה לי את הרשי שאומר שבחטא המרגלים העונש שלו היה שכל מי שהיה כל מי שנמנע במניין של יוצאי מצרים לא זכה להיכנס לארץ חוץ מיהושע וכלב. כתוב בפסוק ובאלה לא היה איש. רשי אומר איש לא היה אבל אישה הייתה. אנשים כולם הלכו אחרי בנות צלופחד והם, עיניהם היו נשואות לארץ ישראל, הם האמינו בארץ ישראל, הם לא אמרו ניתנה ראש ונשוב במצרימה, הם אמרו ניתנה ראש ונבוא לארץ ישראל, והאמונה שלהם הביאה אותם לכך שהם לא נענשו בחטא המרגלים. את כוח האמונה הגדול הזה צריך להחזיר, להחזיר ולהביא אמונה. אמונה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, וכמו שעד היום ברוך השם הוא הבטיח וקיים את כל דברו. גם היום צריך. בקיצור, הן צריכות ללמוד את הכוח של בנות צלופחד. ללמוד את, את פרקי הנבואה בירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, להבין מה קרה, להבין את הקלקול ולהבין את התיקון. כשלומדים את זה בנבואה שנאמרה בשעתה ונצרכה לדורות, כשלומדים את זה, אז מקבלים את הכוח להבין על מה להתפלל ועל מה לבכות ולמה לצפות.
יש דברים שראוי אולי להימנע לאנשים שימנעו מהם בתשעה באב עצמו?
למעשה כמו גברים. כל מה שעשו לנשים, עשו לגברים. זאת אומרת, אכילה, שתייה, רחצה, הדברים שאסורים, מנת הסנדל, אסורים לנשים ואסורים לדברים באותה מידה. כמובן להיות איש ואישה ביחד. כל הדברים האלה שאמירת שלום, שמיעת שירים, כל ההלכות שנאמרו לגבי גברים, נאמרו לנשים. כמובן שהן לא יכולות להיות בבית כנסת כמו הגברים, בזמן הקינות, אולי בערב, אולי חלק. אבל ככלל, ההלכות שנאמרו לגבי גברים, הן בדיוק נאמרו גם לגבי נשים. חוץ מיולדת כמובן. אבל זה כבר מקרה בסוגריים.
אבל לגבי שאר דברי רשות למשל, עיסוק במחשב, סקריאת ספר, צורכי הבית, סידור.
ככלל, ההלכה אומרת שאדם צריך להיזהר לא להסיח את דעתו ביום בתשעה באב, אפילו גם לא בימי בין המצרים, אבל ודאי בתשעה באב. לא להסיח את דעתו מהאבלות. זאת אומרת, אם אדם קורא, רואה סרט, אפילו סרט צנוע בתשעה באב, אז הוא מסיח את דעתו מן האבלות. יש כאלה שמתירים לראות סרטים של השואה, מתוך ההנחה שזה חלק מהחורבן והגלות, וזה מקרב את אדם להבין מה החיסרון של חורבן בית המקדש, וזה בוודאי נכון. אני לא יודע אם זה הדרך הנכונה לראות סרטים של, על השואה, אבל זה אפשר להבין שזה קשור לתשעה באב, אבל משחקי מחשב, אפילו בלי מוזיקה, זה להסיח את הדעת מהאבלות, וזה ממש אסור. כי כל המטרת הצום היא להיות חלק מה... כמובן, מה שצריכה לעשות לסידור הבית, לאחרת ילדים, זה ודאי שהיא צריכה. אבל רחיצת בית זה דבר שהוא אסור. יש כאלה שמתירים, סיפור אחידה מפורסם, מתירים אחר חצות סדר את הבית, לחזק את האמונה בגאולה. אבל ככלל, אישה צריכה כמו גבר להיות עסוקה בחורבן, בסיבותיו ותיקונו.
תודה רבה. שאלה הבאה שהגיעה אלינו, האם אמא בשנת אבל יכולה ללמד את בנה נגינה?
לא, ממש לא. יכולה ללמד לו את התווים, את הצלילים, אבל לא מנגינות. מנגינות זה ממש דבר שאסור.
האם יש הבדל בתענית בין מעוברות ומניקות, בין תשעה באב לבין שאר התעניות? האם יש הבדל, עוד פעם נחזור, האם יש הבדל בין מעוברות לבין מניקות, האם יש הבדל בין תשעה באב לשאר התעניות?
בוודאי שיש הבדל. תשעה באב הוא הרבה יותר חמור משאר עצומות האחרים. עצם העובדה שאנחנו מתחילים אותו מהלילה, כמו יום כיפור, ומתחילים ולובשים נעלי בד, ואסורים ברחיצה ובשיחה, מבדיל אותנו משאר הצומות, לכן חומרתו הרבה יותר גדולה. ככלל, נשים מעוברות ומניקות צריכות לצום, אלא אם כן יש להם חשש סכנה.
מה הגדרים של מעוברת, של מניקה?
מעוברת זה משלושה חודשים ומעלה, שהוכה עוברה. אבל הנקודה היא במעוברת ככלל צריכה לצום, אלא אם כן יש חשש סכנה לאישה או לעובר, אפילו חשש. גם חשש הוא מתיר לאכול ולשתות. צריך להדגיש שלא כמו בתשעה באב, שלא כמו ביום כיפור, שבו כאשר מותר לאכול, אדם צריך לאכול לשיעורים. בתשעה באב אין צורך לאכול לשיעורים. זאת אומרת, ברגע שהותר לאישה לאכול, יכולה לאכול מה שצריכה. היא כבר לא צריכה יותר, אז היא צריכה להפסיק. היא לא אומרת, כבר אכלתי, נשבר הצום שלו. המושג הזה לא קיים. מה שמותר, מותר, צריכה כוס מים לשתות, שתית, תתחזק, תמשיך את הצום. זה לגבי מעוברת, ומניקה זה הרבה יותר, הרבה יותר רגיש, מכיוון שאישה מניקה שיודעת שלא יהיה לתינוק שלה מה לאכול, לא יהיה לה מה להניק. היא יכולה לאכול כדי שלתינוק שלה יהיה מה לאכול. אם התינוק שלה הוא גם יונק וגם אוכל דברים אחרים, אז זה בסדר. אז היא יכולה לצום, וגם אם מעט יתמעט חלבה, זה לא נורא, מכיוון שיש לו אפשרות לאכול דברים אחרים. אבל אם הוא רק יונק, ואם היא לא תאכל, היו לו מה לנוק, מותר לה לאכול למרות שהיא חזקה, כדי שלתינוק שלה יהיה מה לאכול. אז יש הבדל בין מעוברת למניקה, ויש הבדל בין תשעה באב לשאר הצומות. כמו שאמרנו, תשעה באב הוא הרבה יותר חמור משאר הצומות האחרים, שבהם אישה צריכה לצום, אלא אם כן יש איזו סכנה לה, או לעובר שלה, או לתינוק שלה.
אני רואה להזכיר, אומנם סיפורים על הרב אביך היה לנו בתוכנית אחרת, אבל שמעתי סיפור שהרב ראה אדם, יר השמיים, שבצום י"ז בתמוז אוכל גלידה. והתפלל, שאל אותו, אולי שמא כבודו לא יודע שהיום י"ז בתמוז התבלבלת בחשבון התאריכים. אז הוא אומר לו, לא, אני יודע. אז הוא אומר, אז מה אתה עושה? אז אני חולה, אני לא מרגיש טוב. אז אני אוכל גלידה, אז הוא אומר לו, טוב, אם אתה חולה, אז אדם עם זקן ועם פאות וכיפה גדולה, אז בחוץ שיוכל בצום, יגידו, אם הוא אוכל, אז בסדר, גם אנחנו יכולים לאכול. ואם גם אתה אוכל, אז גם לא בפרסה וגם לא גלידה. לא לאכול מעדנים, אז זה באמת את הדברים האלה. זאת אומרת, גם מי שנזקק לאכילה, שלא לא יוכל אכילה שהיא כזאת של מעדנים או דברים מסמכים או מושכים. שאלה הבאה, האם ילד בן 11 צריך לצום בתשעה באב, אם כן עד איזה שעה, הוא חושב שהוא יכול לצום את כל הצום?
אבא שלום היה מלמד אותנו לומר שההורים לא צריכים להרגיל את הילדים לצום בתשעה באב, כמו שיש הלכה לגבי יום כיפור. יום כיפור אנחנו יודעים שגם לפני בר מצווה, הילדים צמים, לפי כוחם כמובן, אבל תשעה באב זה לא כך. תשעה באב לא צריך להרגיל את הילדים. אם כי קצת כן. זאת אומרת, קודם כל של בישול נעלי בת, זה ודאי, לא להתרחץ, זה ודאי. אבל הצום זה לא כמו, לא כמו יום כיפור. ילד בן 11, תלוי לפי כוחו. אם כוחו גדול, יכול לצום, אבל באמת צריך הרבה, הרבה זהירות בזה. וגם בנושא הזה צריך להגיד להורים, כך הרב היה אומר, להגיד להורים, אל תאלצו את הילדים שלכם לצום, אם לא לפי כוחם. וגם אנחנו לא רוצים להרגיל אותם, אנחנו מקווים שלא יהיה תשעה באב. זה לא כמו יום כיפור, יום כיפור יהיה גם כשתהיה גאולה שלמה. שאנחנו מרגילים אותם בכל מקרה. אבל תשעה באב לא בטוח שיהיה. אז למה להרגיל? אבל חלק כן, כמה שעות אפשר.
ויש עניין למנוע אם הילד רוצה הוא כן רוצה?
11 זה בדיוק הגבול שלא הייתי מתערב. אלא אם כן ההורים חוששים שזה לא לפי כוחו. אבל פחות מ-11, בהחלט ההורים צריכים להתערב ולהגיד לילד, אל תצום.
לפני שנעבור לשאלה הבאה, נזכיר לכל הצופים שאנחנו נמצאים כעת בשידור חי עם הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. את השאלות שלכם ניתן להעביר כעת באמצעות מסך שליחת השאלה שנמצא בתחתית חלון הצפייה. השאלות בעזרת השם יגיעו אלינו כאן לאולפן ואנחנו נעביר אותם אל הרב. שאלה הבאה, שלום לרב, האם מותר לי לתפור לעצמי בגד בשלושת השבועות ומה הדין לגבי תשעת הימים?
תשעת הימים כתוב מפורש בהלכה, מביא את זה בעל הבן איש חי, שהיו אנשים שהיו רגילים להרוג בשתי וערב, היו מפסיקים בתקופה הזאת של תשעת הימים, אבל שלושת השבועות מותר. מותר. מותר לתפור בגד בשלושת השבועות.
שאלה הבאה, שלום לרב, קניתי שעון חדש בשלושת השבועות. האם מותר לי להסתכל מהשעה בשעון, והאיסור רק לחדש אותו על ידי לבישה ליד, או שאסור להסתכל בשעון, כי לראות מהשעה משמעותו לחדש את השעון?
לא, החידוש הוא בעיקר בלבישה. יש אדם לובש את השעון, אז הוא אמור לברך שהחיינו על הלבישה. עצם ההסתכלות בשעון זה אמנם שימוש, אבל זה לא עיקר השימוש של השעון. אם מדובר בשעון קיר, אז הנה חינם, עצם ההסתכלות זה כבר אסור. אבל אני מבין שמהשאלה
שלו... לא, התליה שלו,
כן? כן. התליה, זה השימוש.
התליה לא...
לא ההסתכלות. השימוש הוא השימוש הרגיל. שעון יד, שמניחים אותו ליד. שעון קיר, על הקיר. שעון כיס, בכיס. כל שעון לפי מה שהוא. ההסתכלות הארעית בשעון, זה לא נקרא השימוש שעשו.
נעבור לשאלה הבאה. שלום, יש לי שאלה שמטרידה אותי מאז שאני מנסה לחזור בתשובה. הבעיה שיש לי זה שאני מנסה לחזור בתשובה, אז אני סיפרתי שאני שומר כשרות, ואני רוצה לחזור בתשובה. ואז כל האנשים שסיפרתי להם, מאז הם מציקים לי על זה. לא שאני מתבייש בלחזור בתשובה חלילה, פשוט הם קוראים לי בשמות גנאי. ואני כבר רוצה לעשות משהו נקדם או להוכיח ששווה לחזור, וניסיתי והם עדיין צוחקים עליי. אז מה עליי לעשות ואיך? תודה רבה.
עשינו כלל שאומר, הווה כבל וקיים, זה משהו בארמית שפירושו, ככל שההתקדמות הרוחנית שלך יותר נסתרת, יותר היא מתקיימת. ככל שהיא יותר מוחצנת, היא יותר פגיעה. כך כתוב בגמרא, ופירוש הדבר, שכל ההתקדמות הרוחנית שלך, שתעשה מהיום והלאה, תהיה תהליך פנימי. דהיינו, אתה שומר כשרות, שמור לעצמך. אל ת... במיוחד אם אתה חי בחברה שלא רגילה לשמור כשרות, ואתה מדגיש את העניין הזה, אתה גורם להם לקנה או להרגיש לא בסדר. הנה הוא שומר כשרות, אז למה אני לא שומר כשרות? אז הוא חייב להצדיק את עצמו, תוקף אותך. לכן בשלב הזה של התשובה שלך, הדברים צריכים להיות יותר פנימיים. בשלב יותר מאוחר אפילו התשובה, זה כבר יהיה ממש משמעותי, יותר מקיף, כל החלקים של המצוות. זה מטבע הדברים, אם תחליף חברה, לא תהיה בתוך אותה חברה שאתה חי בה היום. אבל בשלב הזה, רוב ההתקדמות צריכה להיות התקדמות פנימית, גם ההתקדמות המעשית צריכה להיות בצניעות. אחר כך היא תהיה בחוץ גם.
אנחנו מתנצלים על רעשי הרקע פה מסביב, כל הפיצוצים למיניהם.
כן, אני ידעתי שהפיצוצים האלה הם חתונות של ערבים.
כן, זיקוקים שעושים ב...
אתה יודע, זה טוב. כתוב שחתונה בתקופה הזאת אין בה סימן ברכה. אז אם הם מתחתנים עכשיו, אין להם סימן ברכה בחתונות שלהם.
נעבור אל השאלה הבאה. אני יודע בעצמי, שאלה קצת, אני רואה הפוכה לשאלה הקודמת. אולי נזכיר אגב השאלה הקודמת, יש אצלנו באתר ישיבה אדם שתפקידו, כל תפקידו הוא בעצם לסייע לפונים בענייני תשובה. אנחנו מזמינים אותך, שואל, להשאיר לנו את הפרטים שלך ליצירת קשר. אנשים אחרים שמעוניינים בסיוע, בהתקדמות, סיוע אישי יותר, בהתקדמות בעבודת השם, התקדמות בחזרה בתשובה, להתקרב אל תורה ומצוות, אנחנו בעזרת השם נשתדל לסייע בדבר הזה באופן פרטני ולסייע איפה שניתן באזור המגורים. נעבור לשאלה הבאה. אני יודע בעצמי, זוהי לא גאווה וכל אחד יכול להגיע לכך, שאני יכול להתעלות ולהגיע להוראה בגיל צעיר. אני בן 16. האם הרב יכול לתת לי כיוון איך להגיע להוראה ולהתעלות בעבודת השם יתברך?
אני שמח על השאלה. ברור שעיקר ההתעלות היא בשלבים האלה של החיים, בלימוד תורה, ללמוד תורה הרבה. ללמוד גמרא, מסכתות, צבאות מסכתות, להתחזק במידות, מסילת ישרים, ללמוד אותו, לעבור עליו, לחזור עליו כל הזמן. כמובן קדושה, להתחזק בקדושה, בשמירת העיניים, בשמירת המחשבות, בשמירת הלב. תפילה, שהתפילה תהיה ממש מעומק הלב, מעומק הדליבה. אלה הדברים הבסיסיים, ודאי. כאשר אדם מתחזק בתחומים האלה, הוא זוכה בסופו של דבר להתגדל בעצמו, וכשהוא מתגדל בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא רואה את מדרגותיו, ואם חפץ בו, אז הוא מכוון אותו להוראה. יישר כוח גדול, בהצלחה.
זה איחול, אבל זה גם ברכה.
זה איחול, זה ברכה, זה ציווי.
נעבור לשאלה הבאה, שלום לרב. האם מותר לערוך מסיבת גיוס על חוף הים מבלי להיכנס למים, הכולל על האש והזמנת משפחה וחברים בזמן שלושת השבועות?
שאלה קשה. סיבות בתקופה הזאת זה ממש לא העניין. ממש לא העניין. אני לא יודע. קשה להגיד לבן אדם אל תעשה מסיבת גיוס, אבל אולי, אולי היה ראוי פעם לעשות במקום מסיבת גיוס איזושהי תפילת גיוס. כל אלה שולחים כעת למתגייס, להתגייס לצבא, שיעשו תפילה משותפת, כמו החתנים שאתם הולכים לפני החתונה, שתובעים בין הרבנים ומקשים ברכות לקראת החתונה, הולכים למקווה הארי לטבול, לקבל איזו הערה גדולה לקראת החתונה, הולכים לקברי צדיקים, להתחזק. בואו נעשה את הרגל כזה, במקום מסיבת גיוס. תפילת גיוס. כל המתגייסים.
יש גיוס קרוב, עוד כן? שבוע, אז...
כן? לעשות איזושהי התכנסות רוחנית, סוף סוף זה מצווה גדולה הגיוס הזה. מצווה גדולה לכיבוש הארץ, ירושת הארץ, יש בספר של הרב, אליהו, אבא עליו השלום, תפילה שהוא חיבר לשם ייחוד, שהוא חיבר לחייל. משהו צריך לומר יום לפני שהוא מתחיל את השירות הצבאי שלו. איש קבע, אבל זה גם נכון לאיש...
ומה למשל מוזכר שם, זאת אומרת, מה אדם שהוא חייל, מה הוא צריך לראות כנגד עיניו?
כתוב שם, לשם ייחוד קודש אבריך ולשכין תארני בא לקיים מצוות עשה מן התורה של כיבוש הארץ וירושת הארץ והגנה על החיים, ויש שם כל הפסוקים שכתוב, ירשתם אותה, שכתוב החשובה בפרשה, וגם להציל נפש, וגם ליישב את הארץ. וזה הכל ייחוד קודש אבריך ולשכין תארני. אדם צריך להרגיש כשהוא בצבא, והוא רץ, הוא עושה שכיבות צמיחה. הוא מקיים את המצווה של... מצוות עשה מן התורה.
מעבר, מעבר להתכוננות הרוחנית הזאת לקראת גיוס שהרב מתאר, שמענו שבאמת יש גיוס קרוב, איזה התכוננות נוספת אולי כדאי שיהיה מבחינה הלכתית, איזה תחומים, איזה נושאים?
זה ברור, ברוך השם יש היום הרבה ספרים שכתובים בהלכות צבא. והנושא הזה ברוך השם התברר כדבעי. וכל מי שמתגייס ודאי הוא צריך ללמוד את ההלכות האלה, אני מניח שאלה שמתגייסים עכשיו הם ודאי עבורו להלכות. יש גם ספרים, ספר כיס, שיש לצורך הדבר הזה של לימוד ההלכות. אבל הדבר הכי משמעותי שאני זוכר מהשירות הצבאי שלי, לדעת גם להקפיד על תפילות שיהיו כמו שצריך. זה לא פשוט. גם להקפיד על קדושה. יש היום מקומות בצבא שהקדושה, שיש מי שמנסה להכניס בצבא הפך קדושה בשביל להרוס צהל. כן, צריך לדעת את זה. יש אג'נדה שלמה, ככה זה נקרא בלעז. שמנסה בכל כוח להכניס לצבא תערובת של גברים ונשים, ואני מאמין שמה שעומד מאחוריהם זה לא כבוד האישה, אלא הניסיון להחליש את ישראל. לצערנו, הם משתמשים בנשים ובנות שכבוד האישה יקר בעיניים, והם רוצים לקדם את מעמד האישה, אבל מה שדוחף את הכל מאחורה, זה שימוש ציני באנשים ובנשים במקרה זה, שרוצות לתרום למען עם ישראל, ודוחפים אותם, ובאופן שזה נעשה, זה פשוט הורס במקום לתקן. ראיתי רק לפני כמה ימים את האלוף יפתח רונטל שכותב, בתור אלוף מזי שהיה על מפקדת זרועות היבשה, מניסיונו כרב, ניסיון גדול, הוא כותב שהשירות של אנשים ביחידות הלוחמות הוא פשוט הרס לצבא. איש מקצוע מספר את זה. ופורסם, משום מה לא פורסם בתקשורת החילונית, כי יש להם אג'נדה. לא אכפת להם העניין הזה. וזה חבל. למה אתם מביאים רק את הדעות שאומרות כמה זה טוב לצבא, השירות הנשים? למה אתם מביאים איש מקצוע שאומר לכם בצורה ברורה, אני הייתי שם וזה מזיק? יכול לפרוט אנחנו שמתגייסים לצבא עכשיו, צריכים לדעת, להתרחק מכל המקומות האלה. כי זה פסוקים מפורשים בתורה. יש קדושה, יש ניצחון. ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. וזאת עבודה גדולה מאוד. צריך הרבה זהירות עם הדבר הזה. בהצלחה.
יישר כוח. נזכיר שוב לצופים שאנחנו נמצאים בשידור חי עם הרב שמואל אליהו, רבה של הרצפת. את השאלות שלכם ניתן להעביר אלינו כעת לשידור, בעזרת חלון שליחת השאלה שנמצא בתחתית מסך הצפייה באתר ישיבה. שאלות יגיעו אלינו כאן בעזרת השם, אנחנו נעביר אותם אל הרב. נעבור אל השאלה הבאה. קיבלתי מחברה בגדי ילדים שהיא כבר לא צריכה. האם מותר להלביש בהם את ילדיי בשלושת השבועות? ומה לגבי תשעת הימים? באותו עניין, האם מברכים שהחיינו בלבישת בגדים יד שנייה, או רק על בגדים חדשים לגמרי? תודה רבה, ויהי רצון שיבנה מקדשנו במהרה.
ברכת שהחיינו אינה דווקא בבגד חדש. ברכת שהחיינו היא בכל דבר שאדם שמח בו, גם אם הוא משומש. אם אדם שמח בו, וזה דבר שבני אדם בדרך כלל שמחים בו, מברכים עליו שהחיינו. בשבילי הוא שהחיינו. בשבילי הוא משמח, אז זה בסדר, אני מברך עליו שהחיינו. גם שמישהו כבר ישתמש בו. אם היא שמחה בבגדים האלה, אם הילדים ששמחים בדברים, בבגדים האלה, מברכים עליהם שהחיינו. ממילא לא הזמן ללבוש אותם בתקופה שהם בין המצרים. אבל אם זה דבר שלא כל כך משמח, בגלל שזה סוג, זה שימוש שני, אז מותר להשתמש בהם בתקופה הזאת. מותר לחדש אותם.
שאלה הבאה, כבוד הרב שלום, אני מתאמנת בשיעורי התעמלות לנשים בתשלום חודשי, והשיעורים מלווים במוזיקה כמו אירובי וכדומה. האם מותר לי להשתתף בשיעורים האלו? האם מותר לי לקנות בגדי התעמלות לשיעורים? ודבר נוסף, האם מותר ללבוש בגד שבת לכבוד בגד חדש לכבוד שבת, כלומר ביום שישי בצהריים?
יש פה שלוש שאלות. קודם כל, האימון הזה הוא טוב, הוא מבורך. יש חכמנו אמרו על הפסוק בעצמותיך יחליץ, והיית כגן רווה, על הפסוק בעצמותיך יחליץ כתוב זו מעולה שבברכות. זאת אומרת, העובדה שאדם מחלץ את עצמותיו ושומר על בריאות גופו, זה ברכה גדולה. זה קשור למה שקראנו שבוע בפרשה, אנחנו נעבור חלוצים, רצה והחליצנו, עשה אותנו חלוצים. ככה אנחנו מתפעלים כל שבת. אז זה דבר חיובי. מוזיקה, תלוי מה, איזה מוזיקה. מוזיקה שהיא מוזיקה, רקע כזאת ששומעים מדי פעם בפלאפון או בין קטע לקטע בחדשות, דברים כאלה, אין בהם איסור. בוא נאמר, כתחיל לא צריך לעשות אותה, אבל אם היא קיימת, זה לא מונע. אדם לא צריך לרדת מהאוטובוס אם הוא שומע שהנהג מדליק מוזיקה.
אבל מוזיקה שבעצם מלווה את השיעור, אירובי, מחול...
לכתחילה לא צריכה להיות, אבל זה לא צריך... אם זה רקע...
רקע... היא משלמת על השיעורים, משלם גם להפסיד כסף.
אז אם זה רקע לשיעור התעמלות, משהו שהוא שולי, אבל אם זה ריקוד, עם מוזיקה זה ודאי שעשו. אני לא יודע בדיוק מה מדובר, כנראה יש סוגים שונים. התעמלות, כשיש איזושהי מוזיקה רקע מינורית, זו לא סיבה להפסיק. אבל ריקוד עם מוזיקה, שהמוזיקה זה דבר מרכזי ודבר בסיסי, זה ודאי שעשו וכדאי להימנע מזה.
זה משנה גם מהי המוזיקה, אז אתה יודע, אם זו מוזיקה רגועה יותר, שאיתה המחול נהיה, או שמוזיקה של ריקודים?
מוזיקה של ריקודים, אפילו אם זה ריקודים שקטים, היא אסורה. זה ממש ריקודים מחולות שאסורים מתקופת בין המצרים. התעמלות שהמוזיקה היא רק נלווית אליה, והיא יכולה לעשות גם בלי המוזיקה, מותרת. את השאלה השלישית?
כן, היא שאלה אם אפשר לקנות בגדי התעמלות לשיעורים האלה?
אז לקנות בתקופה הזאת מותר, לחדש בתקופה הזאת אסור, לחדש בגדים בשבת זה מחלוקת, יש דעות שונות. אנחנו נוהגים להורי חדש גם בשבת, אבל יש דעות שונות, יש דעות שמרות שמותר לחדש בגדים בשבת.
לפי השיטה הזאת יהיה מותר גם יום שישי בצהריים, לקראת שבת או כן. שרק בשבת עצמה?
גם אם אדם לובש חולצה חדש לשבת, או בגד חדש, אישה לובשת לשבת בגד חדש, היא לא צריכה לחכות עד שהדלקת נרות האלה, איך צריכה להדליק נרות מבגדי שבת, לפני שבת היא כבר לובשת את הבגדים האלה.
בגדי תמלות בכל אופן הרב אומר שאפשר יהיה לקנות, אבל לא
לובש אותם משהו. כן.
שאלה הבאה, שלום רב, האם ניתן לתת מתנה לכבוד יום הולדתה של מישהי שאני נפגש איתה למטרת נישואים, שיום הולדת יוצא בשלושת השבועות?
כן, מתנות שעשויות לקרב לבבות בין בני אדם, מותר, אולי אפילו מצווה, אני חושב. אני אספר לך איזה סיפור עם אבא עליו השלום, שמעתי את זה מ... חבר שהוא בעצמו מכהן כרב, שפעם הוא הדריך קבוצה שהגיעה לטיול בארץ בימי בין המצרים, בדיוק בתקופה הזאת, מדרום אפריקה. והם הסתובבו בארץ, טיילו בארץ, ורצו לקנות מזכרות מכל מיני מקומות, להביא איתם חזרה למקום מגוריהם בדרום אפריקה. אבל הם חששו, כי זה שלושת השבועות, האם מותר, האם אסור. אז הוא מספר שהוא בא לאבא עליו השלום ושאל אותו, האם מותר לי לקנות בתקופת בין המצרים, לחדש? אמר לו הרב, זה לא מותר, זה מצווה ואולי אפילו חובה. אומר לו, הרגשתי שככה, אבל לא ידעתי להגדיר למה, שאלתי אותו למה. אז הוא אומר, מה כל חטא מרגלים? מאיפה הוא בא? מה כל תשעה באב? זה הכל מתוך זה שבאו לארץ והוציאו את דיבתה רעה. נכון? הביאו ענבים ואמרו, דיבת הארץ רע. אני אומר, אלה עכשיו חוזרים לחוץ לארץ, חוזרים לבית שלהם, יבואו עם מזכרות מארץ ישראל, ספרו על שבח ארץ ישראל, זה תיקון חתם הרגלים. נכון? זה תיקון חתם הרגלים. את הדבר העניין הזה. הרי מה כל העניין של חורבן הבית השני? שנאת חינם. נכון? כאשר אדם שולח מתנה לחברו, ליום הולדת, הוא עושה כאילו, תיקון שנאת החינם. זה תיקון שנאת החינם. אז כמובן, כאשר אדם מצפה במתנה, שתת לו מתנה. כמובן, השימוש בה יעשה אחר כך, אבל עצם נתנת המתנה היא לא אסורה.
שאלה הבאה לכבוד הרב שמואל אליהו, שליטה, האם אפשר שילדים ישתתפו בחתונה שנייה של אימם? אם לא, מה הסיבה לכך? ואם האמא מבקשת שהם יבואו, אז האם מותר מצוות כיבוד הורים?
זה לא איסור, אבל זה מאוד מאוד לא כדאי. הסיבה היא מאוד פשוטה. האמא היא עכשיו נשואים שניים, היא ודאי שמחה, עומדת להקים מחדש את ביתה, אבל הילדים יש להם גם אמא וגם אבא. ואם מדובר באישה שהתגרשה, הלב של הילדים הוא חצוי. וכשהם רואים את האמא מתחתנת שנית, אז השמחה יפה להם חצויה, יש להם חצי לב שמח וחצי לב בוכה. אז אולי אמא רואה רק את חצי הלב השמח, אבל באמת יש שם גם חצי לב בוכה שהיא לא רואה אותו והוא נסתר. עומדים הילדים שלה, הכי קרובים אליה, כלפי חוץ הם שמחים, אבל הלב שלהם פצוע. והם מברכים אותה בלב פצוע. אלה לא ברכות כל כך רצויות. אז זה גם לא טוב להכאיב להם. גם שהם חושבים שהם ישמחו, בסוף הם מצטערים. מצטערים, בין אם זה אלמנה או בין אם זאת גרושה. הם מצטערים. ולכן לא כדאי. זה לא האיסור. זה לא איסור, אבל זה מאוד לא כדאי. ואני מכיר הרבה מקרים שאנשים אמרו, טוב, הרב, אתה אומר, אבל מכיוון שזה לא איסור, אז אף על פי כן, ואחר כך הם מצטערו. אז לא.
תודה רבה. שאלה הבאה, לכבוד הרב שמואל אליהו. שאלתי את חכם מרדכי זצ"ל אם לעשות ניתוח לייזר לעיניים. בתוכן השאלה הייתה, הועיל ואני משתדל לשמור את העיניים מאוד, מגיל צעיר. והמשקפיים עוזרות לי לשמור כאשר אני מסימן. ומצד שני, לא טוב לי איתם, כי יש לי מספר גבוה. אז האם לעשות או לא? אז הרב זצ"ל ענה לי, לא מודגש עם בשני קווים. אך כעת המספר שלי עולה ועולה והגיע כבר ל-12. ואין לי פתרון אלא לעשות ניתוח, כי משקפיים קשה לי והדשות גם, וזה גורם לי ביטול תורה גדול כמובן. ואני מפחד לעשות נגד רצון צדיק, אולי יש לכבודו עצה בזה, וישא שכרו ויתנותן השכר ברוך הוא, ותודה רבה.
אז אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל אם אפשר לעשות ניתוח לייזר, ולהגיע לא למספר המדויק של ראייה כמו מי שרואה משקפיים, אלא חלק חצי מהדרך, להוריד מ-12 ל-3 נאמר. אם יש לו את האפשרות הזאת, אז שיעשה כך. אבל אני מבין ש... כשהוא שאל את הרב, היה אפשר להסתדר עם המשקפיים. עכשיו זו מציאות חדשה. אז אני מציע ככה, קודם כל לבדוק אם שני אפשרות להוריד ל-3, או ל-4, או ל-2. אם זה, אז הוא יכול לעשות את זה. ואם אי אפשר, שיחזור להתקשר בטלפון, נגיד לו באופן פרטי.
הרב עצמו היה משתמש בשיטה הזאת.
כן, הוא בעצמו היה משתמש משקפיים למספר פחות ממה שהוא צריך, כדי לשמור על העיניים. אגב, אני ראיתי אותו בתמונה, נדמה לי שפעם, אצלכם הראו את זה בערוץ 7, שהוא נותן שיעור לקבוצת נשים, נדמה לי, בתורת החיים. ורואים אותם, שהוא מברך אותם, מדבר איתם, מסתכל על הרצפה. כל הזמן שהוא מדבר איתם. לניכר, הפנים מולם והעיניים הרצפה.
שאלה הבאה, אנחנו נזכיר שוב לכל הצופים באתר השיבה, באתר עמוד 7, אנחנו נמצאים בשידור חיים, הרב שמואל אליהו שליטה, רבה של הרצפה, את השאלות אתם מעבירים אלינו, אנחנו כאן שואלים את הרב בשידור חי. את השאלות ניתן להעביר באמצעות מסך שליחת השאלה, שנמצא בתחתית חלון הצפייה אצלכם באתר ישיבה. שאלה הבאה שהגיעה אלינו, שלום לרב שמואל, ידוע כי הרב מרדכי אליהו זכר צדיק הקדוש לברכה לא יכול היה לשאת מראה צלב, אפילו משהו המזכיר צורה כזו. קנינו רכב מסוג שברולט, שהסמל שלו מזכיר את הצורה הזו. האם יש להוריד את הסמל?
אם הוא מזכיר לכם, תורידו. או תחסו, שימו עליו איזשהו פלסטר, או תצבעו אותו באיזושהי צורה. אני לא בטוח שלכל אחד זה מזכיר. לי זה לא מזכיר. אבל אם זה מזכיר לכם, זה כשלעצמו סיבה טובה לחסות ולכתוב. ציור של מגן דוד במקום צלב. עדיף.
שאלה הבאה, כבוד הרב שמואל אליהו שלום. יש ספר של הרב אברהם ישמעאל חי סנגווניטי, אני מקווה שקראתי נכון, תלמידו של אור החיים הקדוש, בו הוא מתאר את המסע של אור החיים הקדוש לגליל עם ביקור בקברי צדיקים בעיר צפת. הוא מתאר את הביקור בקברי רבי יוסף קארו, רבי דוד קארו, הרב אלשך, רבי חיים הכהן, הרב אלגזי, הרב אלקבץ וכו' וכו'. רק קברו של הארי הקדוש לא כתוב שם המסע. האם הייתה תקופה שלא ידעו איך הם קבור הארי?
לא יודע.
הארי הוא זה שציין בעצם את כל שאר הקברות, אז...
כן, אני לא יודע למה. זה מופלא. יכול להיות שיש... צריך להסתכל בכתב היד של הספר הזה. כי קשה לי להאמין ש... לא ידעו, הרי הארי, בוודאי בתקופת אור החיים הוא היה מאוד משמעותי. הרי אור החיים הקדוש, רוב דבריו זה דברי הארי זל. אז איך ייתכן שהוא לא מזכיר? הוא הולך לקבר רשב"י בתחינה רבה, וגם הציון של הארי הוא ציון שהוזכר לכל אורך הדורות. וזה ברור שהוא נקבר ונפטר בצפת, נקבר בצפת. צריך להסתכל בספר הזה, בכתב יד שלו. בטח מוזכר.
שאלה הבאה, שלום הרב שמואל אליהו שליטה. אני צריכה לעבור טיפול שיניים שהושתלים בפה וזה כרוך בניתוח. האם מותר לעשות זאת בשלושת השבועות?
כן. מותר.
ואין לחשוש מצד שהמזל של ישראל...
אז זה ביחס לגויים. כתוב שישראל שיש לו דין עם אקום לא יעשה את זה בשלושת השבועות. אבל טיפול שיניים לא כתוב עליו.
קראתי באתר ישיבה בשיעור של הרב כך, שבשעה שהבית המקדש נחרב נסגרים השערים, התפילות לא נשמעות יותר. כך אומר רבי אלעזר בגמרא, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר, ואתה קח לך מחוות ברזל ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, ברכות למד בית עמוד בית. אם יש חומה של ברזל, התפילה לא עוברת. מיום שנחרב, זה עדיין ציטוט אני מבין מהשיעור, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה שנאמר גם כי אזק ואשביה סתם תפילתי. ושאלתי איך האמור של האל מסתדר עם מה שתמיד אומרים שתפילה מעולם לא מושבת ריקה. תמיד נשמע, תמיד מתקבלת, תמיד נענית, גם אם לא בדיוק על מה שהתפללנו עליו. תודה רבה.
זה הגברה אומרת שבאמת שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו. ואנחנו מתפללים מתוך תקווה שהתפילה שלנו תהיה תפילה כל כך עוצמתית, שתהיה תפילה בדמעות, או בדמעות ממש, או בדמעת הלב. גם כתוב שתפילה של רבים, למרות שיש קיר ברזל, אבל תפילת רבים היא... פורצת גם את קיר הברזל. אז העצה היא להתפלל מהלב ולהתפלל ברבים. או לכוון את התפילה אפילו בזמן שרבים מתפללים. אלה הדרכים שבאמצעותם אנחנו עוקפים את אותו קיר ברזל שיש מאז חורבן בית המקדש. חוץ מזה, יש גם סדקים בקיר הזה. בדוק. הרב סיפר פעם על הבבא סאלי, אבא עליו השלום סיפר על הבבא סאלי. מה סיפר? אני פעם הייתי איתו. הייתי איתו אצל הבבא סאלי, וביקשתי מהרב, מאבא, שהרב הבבא סאלי יברך אותי, הוא אמר לי, לא מברך היום. הוא אומר, גם כי אזעק ואשביה, סתם תפילתי. אבל זה היה פעם אחת. היו תקופות שהרב, כשהוא, הבבא סאלי, היה אומר, היה מברך, הוא אומר, עכשיו פתוח. גם על אבא עליו שלום מספרים, היו תקופות שהיה, היה אומר, בואו, עכשיו הזמן, את רצון, בואו, קחו ברכות. זאת אומרת, הקיר קצת נסדק, יש...
מי שפותח את הדלת.
כן.
נכנסים עוד.
גם כתוב, מה שאמרת, שהדלת נפתחת, אז מעלים את כל ה... אז הרב היה מביא תמיד, בשם הרב צדקה הזקן, שאומר, תפילה להעניק יעטוף. מה זה יעטוף? צריך להתעטף. עטף בתפילה. מה זה יעטוף? אומר, התפילות של העניים, שעליהם נאמר תפילה לעני, הן עוטפות את התפילות של העשירים. ותחת כנפיהם מתחסים העשירים, והם עולים התפילות ביחד.
שאלה הבאה. אם מגמת התורה ועם ישראל היא להיות אור לגויים, ולתקן את העולם שיהיה יותר מוסרי, ולתקן עולם במלכות שדי, א', איך אפשר עם התורה? והרי לא יודעים סיבה וטעם לכל דבר שבתורה. ב', ובכלל הרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים אל הגזרות, אז מה בכלל שייך טעמים וסיבות? והרי ככה בורא העולם החליט, וזה מה שצריך לעשות, ללא טעם. בעצם שאלה לשני הצדדים.
לא הבנתי. קודם כל, התורה בעצמה אומרת טעמים למצוות. למה תעשה מהקל גגיך? כדי שלא יפול או נפל ממנו. ודע שיש טעמים למצוות. אלא מה...
הטעמים האלה הם בעצם מה שהופך את ה... מה שעם התורה אנחנו נהפוך את העולם למוסרי? או שיש דברים...
ברור. הטעמים רק הם לא מנטרלים את המצוות. אדם לא יכול להגיד, השבת נועדה כדי שלא לעבוד קשה, אז אני... טוב, היום מותר, נדליק חשמל, כמו שאומרים הרפורמים. זה לא. אתה לא יכול להגיד טעם מנטרל, כי ה... טעמים הם תמיד לפי הבנתנו, לא תמיד אנחנו מבינים את הטעם עד עומקו. אבל ברור שיש טעמים למצוות. אנחנו לומדים מזה, לומדים מהטעמים, לומדים הרבה דברים. לומדים מה רצון השם, והולכים, עושים את רצונו כרצונו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. הנה, על הגמרא אומרת לך, תהיה רחמן. מה הקדוש ברוך הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומר חסדים? אף אתה גומר חסדים. אז אם כן, אנחנו הולכים מדרכיו, זאת אומרת, כן צריכים ללמוד את הטעמים של המצוות, את הכוונה של המצוות, את רצון השם. הגמרא אומרת, למשל, מצווה רבה להביא ילדים לעולם. איפה אתה יודע? שכתוב בנביאים באיזה מקום לא תהו ברא אלא שבט יצרה. זה לא מצווה בתורה, אבל אנחנו קוראים את רצון השם. ואם אנחנו מבינים על רצון השם, אז בשבילנו זה מצווה רבה. לכן זה הדרך, אנחנו רואים מה השם רוצה, אנחנו ממנו לומדים. אז בהחלט,
ואיך זה מסתדר משהו שואל בסוף עם האמירה שמידותם של הקדוש ברוך הוא אינו רחמים על הגזרות?
זה לגבי בתפילה, אתה לא יכול להגיד את הטעם. בתפילה אדם צריך לומר דברים ברורים. ואדם לא יכול להגיד את הסברה שלו בתפילה. אדם לא יכול להגיד, אני חושב שהסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר לא תיקח האם על הבנים, זה מחמת הרחמים, ולכן ריבונו של עולם, כמו שריחמת על גוזלים את הרחם עלינו. זה אי אפשר לומר, מכיוון שאתה לא, התורה לא אמרה שזה הטעם, אולי יש גם טעמים אחרים. אבל למה שלא קשור לתפילה, אלא ללימוד, להנהגה, ללמוד, זה בהחלט. לומדים מההלכה הזאת להיות רחמן. ולא רק אם על בנים לא לקחת, אלא כל צער בעלי חיים עשו, ככה הלכה באמת. אסור אדם לתלוש כנפיים לזבובים. לא כתוב בשום מקום שאסור לתלוש כנפיים לזבובים. אבל מההלכה הזאת אתה לומד שצער בעלי חיים אסור. לכן על זה הדרך, כל דבר שקשור צער בעלי חיים אסור.
זמננו הגיע לסיום, השאלות הן עוד רבות. ימי בין הנצרים עוד לפנינו. נקווה שיתהפכו עלינו לטובה, הימים הללו יהפכו לששון ולשמחה לכל בית ישראל בעזרת השם. אנו מודים לרב שהיה עמנו, נזכיר לצופים שמחר בשעה 21:00 יתקיים שו"ת נוסף לשאלות ותשובות שלכם עם הרב דוד חי הכהן, רבה של קהילת אורות התורה בבת ים. השו"ת הזה יתקיים בשעה 21:00. אנו מודים לכם שהייתם איתנו, מודים אל הרב. תודה רבה וכל טוב, בשורות טובות.